אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כאישה קוראת את הספר הזה פגשתי בשנות הנעורים שלי, וזה אחד הספרים ששלחו אותי לכתוב, חד משמעית. זה, אין לתאר מה דברים עושים לך בנעורים, אין, לכל דבר יש מחיר. אני במובן הזה מרגישה שאני חייבת לו חוב אדיר, פשוט אדיר.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום אני מאושרת, מאושרת גם באלף וגם בעין, עם הסופרת עינת יקיר. שלום עינת.
שלום שלום.
יש לך רומן חדש אחרי עשור מהרומן הקודם, רומן כן. רביעי, נכון. עם השם צלם. תכף אנחנו ננסה להבין מה עומד מאחורי או מצדדי השם הזה. במרכזו נתן, מורה לביולוגיה, קצת חלושס, לא מוצא את עצמו, לא ממש מצליח לשמור על הזוגיות שלו ולפתח איזה קשרים משמעותיים עם בני אדם, הוא גם לא ממש מצליח ללמד, והוא מקבל איזה יום אחד את הכלב של השכן שלו כדי לשמור עליו, וגם זה, את המשימה הזאת הוא לא ממש מצליח, הוא חוטף אחרי כמה ימים ביס, נשיכה מהכלב, זאת תהיה נשיכה הראשונה בספר, כי אחריה תהיה עוד, ויום אחד הוא מחליט שנמאס לו מהעיר. הוא עוזב הכל ונוסע לגליל, ליישוב קדיטה. זה יישוב על הר מירון. עד היום הוא בעצם יישוב לא מוכר, מוקף בכל המקום הזה של הקברי צדיקים, הר מירון, רוחות ושדים מהעבר ומההווה, ושם גרה סבתו, בוצ'וק. בעבר התגוררה שם גם דודתו שולמית, שכתבה איזשהו סיפור על זוג תאומים, ובשלב מסוים שמה קץ לחייה. ונתן מנסה למצוא את עצמו, לחזור, למצוא כוחות במקום הזה, דרך האדמה, דרך המיסטיקה. ואני שואלת אותך, עינת, כי הספרים הקודמים שלך היו בעיר. נכון. וגם את עשית כמהלך כאן כסופרת. ברחת ביחד עם נתן עם הגיבור שלך מן העיר אל הטבע.
נכון. אני חושבת לדבר מתוך המקום הזה, אני אומר שהעשור הזה היה בשבילי עשור מורכב מאוד ומסעיר, אפילו מסעיר, סביב היבטים שקשורים בגוף, ברמה האישית, ברמת המרחב שהקיף אותי גם, לידות ומוות, ובאופן שבו גם הנפש, שהנפש התגלתה לי כגוף, וזה כאילו ברור לחלוטין, אנחנו גם אומרים את זה, גוף ונפש, נפש בריאה בגוף בריא, כל מיני דברים כאלה. אבל יש לומר, ויש לחיות, וזה שני עולמות שונים. כמו אפרופו לידה, שגם מן הסתם יודעת, שכמה שיש מה שנקרא קורסי הכנה לידה, יש קורסי הכנה ללידה ויש לידה. זה לא אותו דבר בכלל. אז במובנים האלה...
אף אחד לא עושה קורס הכנה לנפש היולדת.
גם לא ללידה, גם לא לשוק של הגוף. אז יש כל מיני היבטים שפגשתי, גם בצד השמח של החיים וגם בצד העצוב מאוד של החיים, של אובדן קשה של אנשים קרובים אליי. והאופן שבו הנפש התגלתה לי כגוף. במובן הזה, זה ככה במישור הפרטי.
כן.
במישור הרחב יותר, שאני מאמינה בו לא פחות, יותר ויותר התעורר אצלי הרצון להמציא, להתרחק מהמרחב שמוכר לי, ולהיות באזור מוקדם יותר מבחינה ספרותית, אזור של המצאה, ולא בכדי לכן, נמצא שם המיתוס
כן.
שהיא כותבת, שייקספיר.
הלילה ה-12,
כן,
שהוא גם המוטו.
שהוא גם המוטו, אני לא מתיימרת להיות שייקספיר, אני רק מכוונת לאיזה מקום, שאומר שאולי נקודת הראשית היא בכלל לא אוטוביוגרפית.
הממואר זה מה שאופנתי. ואת אמרת לי, אני רוצה בדרך, כמו שאת אומרת עכשיו, הבראשית של הכתיבה אולי זה המעשה הילדי להמציא.
נכון.
המעשה נכון. הילדי הזה, אני ממציא לי עכשיו חבר דמיוני, אני ממציא לי עולם.
נכון, תראה, בתוך
כמו שייקספיר שהמציא את התאומים בלילה ה-12.
השאלה שמעניינת אותי, ואני לא אומרת את זה מתוך ביקורת לממואר.
כן.
כי באמת, ממואר יש נפלא, ויש פחות נפלא כן. כמו רומן. אין, כן. אין שום הבדל, זה ז'אנר בתוך, שבעיניי זה גם עניין של, בסופו של דבר, כישרון. איך אתה יכול לספר את עצמך? אני יודעת שאם אני אצטרך לספר את עצמי באופן הזה, אני פשוט לא אצליח. כשם שהייתי מעדיפה, ואני תמיד אומרת את זה, לכתוב שירה, כי זה יותר, אבל אני לא יודעת לכתוב שירה. אין לי ברירה אלא לכתוב פרוזה.
מי שיקרא אותך בדריכות, ישמע את השירה נכון, בתוך השירות
נכון,
שלך.
נכון, אני נזקקת לשירה לא פחות אם לא יותר מפרוזה, והיא תמיד מתגלה לי. אבל אני בסופו של דבר חושבת שהדבר, השאלה הזאת היא, מה אתה כותב, היא שאלה מאוד 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 אינטימית. כן. אין עליה תשובה, והתשובה היא גם לא בהכרח תשובה מושכלת.
כן, היא, או אחת ויחידה.
או אחת ויחידה, נכון.
אז בוא נקרא קצת על נתן.
הוא לא ידע אם נפל או נרדם. מצא עצמו שרוע על הארץ. הגוף ממהן לקום. מתי בא לכאן אל בין הטרסות? ראשו הושט הצידה כשהוא שרוע, ואולי ראה דבר. עוד לא החלים לגמרי מן הרעל הזה של הסיבית. שכב על האדמה, גישש ידו אל המכשיר הנייד וחייג אל הלינה. הוא פער את הפה. מן העבר השני נענה מיד. אם זה מה שאתה בוחר לעשות, נתן, אם זה מה שאתה בוחר לעשות, אז מה יש עוד להגיד? הפעם היה קולה חזק ותקיף. מה יש עוד להגיד, תגיד לי? יש עוד מה? יש טעם לדבר בכלל? היא לא חיכתה שישיב. נדמה היה לו שעם המילים האלה, העודפות, הסרוכות, המתרבות, סבבה כבר ימים, מבקשת לנער אותן מעליה כמו ציבורי אבק. ואם אתה חושב שאני יושבת פה ותופסת את הראש, אז איך אומרים? תנוח דעתך, נתן, תנוח דעתך כי לא ככה, לא ככה בכלל. חמור, לובנו עמום, בא מבין העצים. אבל בין זה לבין להיות בן אדם, הולך ונעמד במרחק מה מן התאנה ומן נתן. רגליו בין אבנים, סלעיות וקוץ ודרדר. ונדמה לי שאתה שכחת או שמשהו קרה לך, ואתה לא רוצה לספר לי או שאתה בעצמך לא יודע. גם את זה אני לוקחת בחשבון. בחן החמור את נתן, האוחז במכשיר ומקשיב מתוך עייפות, והחל לנגוס ממה שעמד על הדרך. אבל לפחות שתבין את החוסר אונים שלי, אתה יכול להבין? הוא הנהן כלפי האדמה. מה נעלמת ככה? מה הבעיה לצלצל, להגיד, הגעתי או לא הגעתי, בסדר או לא בסדר? מה הבעיה להגיד? הוא זחל קרוב אל החמור הזה. אני אגיד לך מה הבעיה. כי אתה, למרות הכל, הוא זחל עוד לעבר החמור, שעמד נטוע על מקומו. אבל אולי לא חשבת שיש כאן משהו, מתוך שהוא קורע על הארץ, בא בו החמור. נתן זחל עוד. שום דבר. החמור המשיך וקרסה מן האדמה. ובגלל שאין, אז מבחינתך אתה לא חייב גם דין וחשבון. עוד. כבר היו במרחק נגיעה. ידו של נתן חלפה על גופו הרך הכתיפתי למפתיע של החמור, שעליו צבעו יחור וגרותו, הייתה לו רכות מפעימה של ולד.
אז מי זה נתן שימצאת אותו?
אז נתן?
והוצאת אותו אל המקום הזה ש... הוא מקום אמיתי קדיטה, אבל את שומעת שם את העדים של בשבי זינגר עם הדיבוק.
נכון.
סליחה, של אנסקי עם הדיבוק.
ושל השדים של זינגר.
גם של בשבי זינגר. ושל אגנון כמובן.
נכון, נכון.
ובוודאי חומרים מיסטיים שקשורים בספרות היהודית המיסטית שנמצאים שם בכתיבה שלך, בלשון שלך. מי זה נתן?
ענית על זה כרגע.
זה אבל, הוא, נתן אבל... מורכב מכל ה...
נתן הוא מורכב מכל ה... מכל ההיבטים האלה שהם חיבור מצד אחד למצוקה המסוימת שחשתי שפירטתי לך עליה קודם, עם הספרות, ומאחר ואני באיזשהו מקום הרגשתי שאני נעה מהתודעה אל הגוף, יהיה עולם פראי מופרע שהוא נשאב אליו, ספק נכנס בו שד וספק השד מוצא ממנו. אני עד עכשיו לא יודעת להגיד לך אם נכנס בו ואם יצא. יש דברים שאני לא יודעת.
עינת, השדים נכנסים ויוצאים אצלנו כל מה, כל רגע. גם עכשיו בתוכנית הזאת.
יפה, אז אני לא יודעת, אבל על פניו, יכול להיות, אם הייתי פוגשת אותו, הייתי שואלת אותו. אני לא יודעת, אבל כנראה נכנס בו שד, וכנראה יצא, או שלא יצא, כמו שגרושה אומרת.
גרושה זאת הבחורה הצעירה שהוא פוגש, אילמת שמטפלת בו.
נכון, היא לא אילמת, היא אילמת מבחירה, זה חשוב.
נכון. אנחנו לא נוכל להתחיל להיכנס פה לכל הדברים הנפתחים והמניפה הנפרסת שיש בספר הזה, וכמובן הגיבור שפתאום רוכב על חמור. אבל הנה אתם שומעים כאילו את השד, את הדיבוק, את השיגעון של האיש שבא אל האדמה, ממש קורס על האדמה. ובתמונה אחרת הוא מטפס על עץ תאנה חולה, והעץ תאנה חולה כי יש חרק. מין חיפושית גדולה כזאת בשם יקרונית, היא נורא נורא מפחידה, שמטילה את הזחלים שלה, את הביצים שלה, נכון. בתוך עץ התאנה, והם אוכלים את הגזע מבפנים, זה קרה לי גם כן עם התאנה שלי בחצר, ואז העץ פשוט נופל ומתמוטט, נתן עוד איכשהו מטפס לשם בניסיון להציל אותו, נופל, כי היקרונית נושכת אותו, נשיכה שנייה. ואז הוא פוגש את גרושה בבית המרפא, אותה ואת אביה, והם מתקרבים אחד לשני. האיש רוב הזמן לא יודע מה לדבר, עם האישה שבוחרת לו לדבר. מי זאת גרושה? שאמרת לי פעם שהתאהבת בתוך כדי שכתבת אותה.
כן, זאת גרושה אני מאוד אוהבת.
מחזירה את נתן לחיים בכל כך הרבה דרכים.
אני חושבת שהיא חיבור של הרבה מאוד דמויות ספרותיות שפגשתי במהלך חיי הקוראים. יש את ה... למשל את ה... הפולניה המופלאה הזאת בצונים סיפור אהבה של זינגר, כן. שבעצם מצילה את הגיבור, כן? והיא כזאת כפריה. אז על פניו היא הפשוטה הזאת.
האישה הפשוטה שמחוברת לאדמה.
שמחוברת לאדמה ו... ולא מבקש את מה שלא צריך.
בעבד שבשבט זינגר יש עוד דמות דומה.
נכון.
שהיא גם לא מדברת, לא מבחירה שם יעקב, נכון? אוסר עליה לדבר כדי שלא ידעו מה המוצא שלה.
יש משהו באילמות הנשית בכלל, שכמו שאת יודעת, היא היבט שמטופל כל הזמן.
נכון.
ועולה שאלה מאוד רחבה וגדולה מתוקף מה היא נוצרה, מתוקף עצמה או מתוקף הגבר שלידה או מה, 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 מה קורה לה, מה מאפשר אותה. ולכן אמרתי גם כשאמרת, גרושה היא אילמות מבחירה. היא באה אחרי הדברים האלה ובוחרת את בוחרת את האילמות שלה. היא גם אומרת באיזה רגע שלקראת, לא לקראת, בסוף היא אומרת שהיא אוהבת שחושבים שהיא פשוטה. והיא לא באמת.
ברור שלא.
חושבים שהיא מטומטמת, אבל היא לא באמת. אבל היא אוהבת שחושבים שהיא מטומטמת. זה מוצא חן בעיניה באיזשהו אופן. אני חושבת שבכלל...
יש לה את חוכמת האדמה וחוכמת השמיים וחוכמת הגוף.
וחוכמת הגוף, וכנראה גם חוכמת היצירה.
כן, נכון, היא יוצרת, היא עושה כלים מחמר.
שזה הדבר, ואני חושבת שבשביל...
היא יוצרת, כמו צלם.
בשביל שתהיה לך חוכמת יצירה, אני חושבת שצריך לשתוק הרבה. יש לזה מחיר. יש שקט שצריך להיות בו, לטעמי. אני מאוד חשדנית כלפי דיבור מתמיד. כי השאלה איפה מצטבר משהו כשאתה כל הזמן נמצא בחוץ. ובאיזשהו מקום גרושה מבחינתי זו האישה שברגעים הראשונים ממש נראית כמו איזה כפריה כזאת פשוטה, שהיא כאילו הגוף לכאורה ונתן הוא הנפש לכאורה, והיא כאילו שר הפנים והוא שר החוץ, אני יודעת מה כל החלוקות הגנריות האלה. ולאט לאט ולקראת הסוף מסתבר שלא.
היא עושה כלים מחמר.
כן.
הרי כלים בקבלה.
נכון.
יש בהם את סוד, נכון. סוד הבריאה. אם יש את שבירת הכלים, נכון. היא הרי מתקנת את הכלים. אז אני אשמח אם תקריא את העמוד האחרון של צלם, שבו גרושה מדברת.
ככה שבאותו יום, לפני ימים או שבוע או יותר, כשהסתכלתי על הבטן שלי, פתאום הבנתי שהיא ממשיכה לחיות בתוך הגוף, אבל יש לה גם חיים משל עצמה, פנימה פנימה. את מבינה למה אני מתכוונת? פנימה פנימה, אמא. אני אולי תמימה, אבל טיפשה אני לא. והאמת היא שאני גם לא תמימה בכלל, למרות שאני אוהבת להיראות תמימה, כי זה מוסיף לי נקודות, כמו שנתן אומר. קיבלת אצלי עוד נקודות, הוא אומר לי, חמוד כזה. ואני יודעת שנמשכים לזה, עוד הרבה לפני נתן הרגשתי שנמשכים לזה. ואהבתי את זה, ובכל מקרה חשוב לי לשמור על התמימות הזו, כי עם הידיים האלה אני באה לעשות את הכלים. את מבינה מה אני אומרת לך? זה מה שנותן לי את הכלים, וזה מה שרציתי לומר לך, אמא. הנה אני מגיעה לזה, זאת אומרת, לדבר השני, את שומעת? פתאום, אחרי הרבה זמן שאני עושה אותו דבר, התחלתי לעשות אחרת. גיליתי, אמא, את שומעת? אני מתה מפחד להגיד לך, גיליתי שאני יכולה לעשות צורה, צלם, דמות. את שומעת, אמא, אני מתה מפחד. התחלתי לעשות יד פתוחה ואצבעות. אני עושה את זה כבר כמה ימים, אני במרפק עכשיו. אמא, את שומעת? תקשיבי לי. נתן ישן, אל תדאגי. ובכל מקרה, הדבר הזה שאני עושה עם הדבר הזה, אני לא יודעת אם הוא בפנים או בחוץ, זה מה שאני רוצה לספר לך, זה מה שאני רוצה לשתף אותך, אמא. אני רוצה לשאול אותך, סבבה? אבל תעני לי, אמא, תעני לי בבקשה, כי אני מפחדת כל כך, אני מתה מפחד, אמא. מה שקורה עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, אמא, זה בפנים או בחוץ?
יש כאמור עוד כל כך הרבה בתוך הספר הזה, והלשון, הלשון שלך, עינת, יכיר מה שאת עושה פה עם השפה העברית, שהיא באמת מרוממת גם אותי למעלה בשעה שאני קוראת בספר הזה, הרומן צלם, תחפשו אותו, ואנחנו פה ושם נראה לי ניגע בו בתפיפות מסוימות דרך הספרים שבחרת, אז נתחיל. הספר הראשון, יהודית הנדל. כן. קובץ הסיפורים של הכסף קטן.
נכון.
את מאוד אוהבת את יהודית הנדל. עכשיו מאוד. אנחנו נדבר על הסופרים הקרובים לליבך, ואת תשמעו ככה לאט לאט איך כל מיני פקים והדים וקולות שלהם גם מתמוססים בתוך הדפים של עינת.
אני חושבת שהיא מן המספרות, ראשית כל האמיצות ביותר. שנתקלתי בהן, לא רק בעברית. אני מרגישה שהיא, וזה דרך אגב, אני חושבת יחזור במיוחד, אבל אני חשה את זה אצל הנדל ואצל פלנרי אוקונור, שהם שתי ספרות, אחר כך אני אדבר
על זה. אחר כך נדבר על אוקונור.
ואני חושבת שזה משהו ש... לא אומר שלמדתי מהן, אבל שאני מאמצת. אני מאמצת מהן, אני אגיד את זה, ולא רק מהן, אבל הן בשבילי כל אחת מודל של ללכת אל אזור הסכנה. ללכת אל אזור הסכנה בעיניים פקוחות. ובסופו של יום, אף על פי שאת יודעת, גם אני כמו אחרים מתנהלת בכל מיני מישורים, ולא קוראת רק יהודית הנדל במהלך איזה, אלה הדברים שנחרטים. אז זה הדבר האחד. הדבר השני הוא שהיא, יהודית הנדל היא סופרת עם פאתוס. וזו כאילו מילה ראויה לגנאי, יותר ויותר, עם השנים ועם הקו שהספרות לקחה, היא יודעת לעשות את זה גם מינורי. אבל יש איזו עוצמה למילים שלה, ולכן לא במקרה בעיניי, בסופו של דבר, בספר הזה שבחרתי לפה, כסף קטן, היא מסיימת אותו באורי צבי גרינברג, זאת אומרת, באיך הכרתי אותו.
זה כן? הסיפור האחרון
הסיפור שחותם את הספר.
מוקדש
הזה.
למשורר אורי צבי גרינברג. המשורר של הפאטוס.
כן, המשורר
כן,
של הפאטוס.
כן, כשאמרת רגע פאטוס, אמרתי, פאטוס, יהודית הנדל היא הרי הסיפורים שלה כל כך...
על פניו.
מה שאת אומרת, על פניו דקים, לא לשונית, נכון.
על פניו, כן. יש התגייסות מובהקת, מוזיקלית.
כן.
גם.
מאוד.
לשונית, וזה עוד דבר שאני רוצה לומר. אני חושבת שלא הרבה יוצרים, הם יוצרים שכותבים מוזיקה גם. ולי הדבר הזה סופר חשוב, אולי זה גם נושק לשירה. אני הרבה פעמים, כשאני קורא טקסטים, אני מרגישה שיש איזו חרשות מוזיקלית בפרוזה, והיוצרים שאני אוהבת מנגנים. ויהודית הנדל מנגנת. אפשר להרגיש את זה ממש כן. בשורות אני אקריא קצת כדי שאפשר יהיה לחוש בזה. אני דווקא קוראת מן הפתיחה.
מהסיפור קרוב, נמוך.
מנמוך קרוב לרצפה.
שהוא סיפור שבמידה מסוימת הוא אוטוביוגרפי, עוסק במות
כל
אימה.
כל הספר הזה כן. הוא ספר שבעצם הוא, הוא, הוא מסע ומתן עם, עם הפרסונה שלה.
כן.
שהתחיל עוד בספר של אלן מאירוביץ' והמשיך משם איזה קו כזה.
הספר משם הכוח האחר.
הכוח האחר. אז נוצר אצלה פיצול.
על הבעלה צבי מאירוביץ'
נכון,
הצייר.
נכון. עד אליו היא כתבה...
על אנשים אחרים.
על אנשים אחרים לכאורה. אנשים אחרים הם אפרופו. ומשם נוצר איזה פיצול בין המשחק שלה עם הפרסונה שלה שחוזר על אגם. כן. לבין גם המשכו של הרומן הבדוי, מה שנקרא. וחשוב לי גם לומר שעל פניו זה כתוב כספר סיפורים, שהוא כולו דמותה בדרך זו או אחרת, אבל כשכל הדברים האלה קוראים אותם ברצף, כמו שצריך, זה לחלוטין רומן מופתי. השבוע, כאשר עזבתי סופית את הדירה בחיפה, מצאתי על אחד המדפים באטליה את תמונתה הישנה של אמי. היא הייתה תלויה שנים בביתו של אבי. יום אחד באתי, ובמקום התמונה היה לקיר כתם בהיר ריק. אני לא שאלתי, והוא לא אמר. ושנינו ידענו מה הכתם הבהיר הריק. ולמחרת נכנסה לבית האישה השנייה. אחר כך צבו את הקיר והכתם הבהיר הריק נעלם, ואחר כך, כאשר באתי פעם לבקר את אבי, הושיט לי חבילה עטופה וקשורה. אני לא שאלתי, והוא לא אמר. ושנינו ידענו מה יש בחבילה הקשורה, שלמען האמת לא פתחתי אותה והנחתי אותה ככה, עטופה וקשורה באטליה על מדף. לפעמים נסענו לבית הקברות, אחיותיי ואני, הוא לא נסע. אחר כך עדלנו גם אנחנו לנסוע. הקוצים גדלו פרה, האבן שקעה, עברו 10 שנים, עברו 20 שנה, הקוצים ודאי מכסים את האבן שהייתה בלב הכי נמוכה והפכה ודאי למשטח אחד עם האדמה. אחרי 30 שנה, באותו ערב, כשישבתי לידו, פניו היו מחורקמים והוא כל הזמן בכה. אני צריך לדבר איתך, אמר, וכל הזמן בכה. נדבר, אמרתי. ניכנס לחדר הקטן, אמר. ניכנס לחדר הקטן, אמרתי. עיניו הכחולות, הצלולות, היו קפואות והוא כל הזמן בכה. אני לא יודע מה לעשות, אמר. שאלתי מה. אני לא יודע איפה להיקבר, אמר. אבל אבא, אמרתי, הוא כל הזמן בכה. אני לא יודע איפה להיקבר, אמר ובכה. עיניו בעקו עכשיו, לא נאות, שתי אבנים כחולות. הוא אמר, הם אומרים שעל יד בתיה יש חלקה ריקה. בתיה הייתה האישה השנייה, זה היה יום אחרי הלוויה. תקנה את החלקה הריקה, אמרתי. אני לא יכול, אמר. למה, אמרתי? אני לא יכול לעשות את זה לאמא, אמר. אני לא יכול להעדיף אישה אחת על פני השנייה. אבל אבא, אמרתי, פנה והפירו בבת אחת. לא, אמר, אני אקבר לבד. אני לא יכול להעדיף אישה אחת על פני השנייה. עכשיו, את יכולה לראות פה פרוזה ושירה.
ושירה, כן.
נאבקים זה בזה, אף אחד לא מנצח. יש את הפרוזאיות הקשה הזאת, כן? שהיא גם החומרים שלה. שהם, תסלחי לי על המילה הוולגרית מוות, היא עוסקת במוות שוב ושוב ושוב באופנים שונים.
כן.
ובעצם אני מרגישה שהיא מכשפה. היא עסוקה במעבר הזה, מהחי אל המת, מהמת אל החי, כל הזמן, לאורך כל הכתיבה שלה. אבל האופן שבו היא עושה את זה, זו שירה מובהקת.
שנפתח עם הציור, שבסוף היא תניח אותו, לא תתלה אותו על הקיר, את הציור של אמא שלה, התמונה של אמא שלה, אלא נמוך, קרוב לרצפה כמו קבר.
ואז אמא תצוץ מחדש כחומה אצל אורי צבי גרינברג.
בדיוק, הסיפור שחותם את הקובץ הזה.
כן.
1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
והיום עם הסופרת עינת יקיר. אז הזכרת את פלנרי אוקונור?
נכון.
קובץ סיפורים שלה, כל מה שעולה מתכנס.
נכון.
של הסופרת האמריקאית, מהדרום האמריקאי, וזה מאוד חשוב, כי הנושא הזה של יחסי לבנים שחורים, והדרום הגזעני שזור לאורך הספר, ובעיקר בסיפור הפתיחה. שמדבר על ג'וליאן ואימא שלו, שלא מסוגלת להתרגל לזה שבאוטובוסים כולם עכשיו יושבים אחד ליד השני, נכון. ולא השחורים מאחורה והלבנים.
נכון.
והוא נרתע ממנה, מהאימא הגזענית שלו, אז גם היחסי משפחה מאוד מעניינים בתוך הסיפורים, ואת בחרת סיפור ששמו צמרמורת מתמשכת.
כן. קשה לי לדבר על הלשון שלה, מאחר וקראתי את התרגום בכלל. כן. אבל אני כן יכולה לדבר על כמה היבטים שהם מרתקים אותי. אחד זה זה שהיא מאוד רעה. וזה מאוד מאוד מוצא חן בעיניי.
לא לנו הקוראים, ולא לדמויות שלנו.
נכון, כמו שאני מרגישה שאנדל הולכת בדרך האומץ להסתכל בעיניים כוחות על הדבר הזה, שנקרא כן. מוות בכל היבט אפשרי, היא רעה. היא פשוט רעה. כלומר, היא לא מנסה בשום אופן לרקח את המציאות שמתגלה לנגד עיניה.
אני מסתכלת עלייך, איך את אומרת את זה, בסוג של התמוגגות. כי אותי רואה תמיד מפחיד. אני מבינה את החשיבות שלו בכתיבה, ביצירת האומנות, כדי לא לחסות את הדברים, אלא לגלות.
כן.
תנסי לדייק לי אבל את הרוע הזה. כי זה לא רוע של האנשים הרעים, המושחתים, הפוגעים, שאנחנו מכירים במציאות.
האחרונה לומר את זה עליה, סיפור חיה הוא גם טרגי מאוד. היא נפטרה בגיל 39, חלתה בזאבת כמו אבא שלה. שילמה מחיר מאוד כבד על במרכאות רוע הזה, כן? אני מדברת על ההתבוננות הלא חנפה.
כן, בדיוק.
במובן הזה. כן, אני מדברת על הרוע במובן, במרכאות הכי מחמיא שיכול להיות. זה דבר אחד. דבר שני, שגם באחרי דבר ש... כותב העורך שלי, עודד וולקשטיין.
העורך שלך, יש לומר.
העורך שלי והחבר היקר שלי, האדם מהאנשים הקרובים אליי ביותר.
וסופר בזכות עצמו.
וסופר, סופר נפלא בזכות עצמו, ואני גם מרגישה שאנחנו נפגשים בספר הזה אחרי הרבה שנים. הוא כותב שם בין השאר על זה, וזה דבר שגם כבש אותי מאוד, שהאפיקורסים הגדולים ביותר רואים בהם סופרת שלהם, והנוצרים האדוקים ביותר רואים בהם סופרת שלהם. במובן מסוים, ועיניי זו הצלחה מסחררת. כן. זה בדיוק הדבר. האופן שבו המערכת מפסיקה להיות חד משמעית, כן? והופכת בעצם להיות איזה מצע פוליטי ברור, או איזה מערך סוציולוגי מאורגן. אני מרגישה שיותר ויותר הקוראים מבקשים את זה, מבקשים לקבל איזה מראה חנפה ומפוקחת של עצמם, מתמוגגים מלזהות כל הזמן את עצמם בתוך הדבר, לא מוכנים להיכנס לשום מקום שיבלבל אותם, שירחיב את דעתם, שיטשטש אותם, שיעמיד אותם באיזה עמדה מורכבת מבחינה מוסרית, מחשבתית, ובשבילי פלנרי אוקונור, היא הדבר הזה.
היא עושה בדיוק את זה.
היא בדיוק עושה את זה, משום שכשאתה קורא אותה, אני מרגישה תוך כדי זה, שאני כאילו מתגרדת עד זוב דם. בלי לשים לב, אני מגרדת את עצמי עד זוב דם. למשל, הרגע שבחרתי, וזה מעניין, בדיעבד אני רק חושבת, גם בסיפור שציין, שפותח את כל מה שעולה מתכנס, וגם בצמרמורת מתמשכת, יש יחסים מורכבים מאוד 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 בין הבן לאימא שלו.
כן.
הבן שלכאורה מייצג את הנאורות והפתיחות והאינטלקט והזה, אבל הוא כבול בתוך עצמו ושבוי בנרקיסיזם של עצמו. ולא באמת, לא הוא מייצג את הנכון והטוב, והאימא מייצגת את החשוך והרע. זה לא כך. זה הרבה יותר מורכב מזה. במובן מסוים, המקום של הבן הוא גם תמיד המקום האימפוטנטי באיזשהו אופן. המקום שלא מצליח, המקום שנתקע. וזה מופיע גם פה וגם בצמרמורת מתמשכת. כאשר בצמרמורת מתמשכת, אסברי חוזר...
זה הסיפור שאת זוכרת לקרוא מתוך אופן.
חוזר הביתה מניו יורק, אחרי ניסיונות כושלים להיות סופר. ואימא שלו, שהיא באמת אישה... לכאורה לפחות, פשוטה ונבערת, ובאמת לא משהו ייחל לו, שמקבלת אותו מהרגע הראשון, הוא הולך למות. כך הוא חש, הוא הולך למות, ולא יודעים מה לעשות, זה סיפור. מביאים לו את זה, מביאים לו את זה. הרגע שבחרתי הוא הרגע שמביאים לו את הכומר. הוא מבקש, הוא כבר מבקש את הכומר, כדי מה שנקרא להיפרד, לשאת את הוידוי, ומתפתחת שם שיחה מאוד מאוד קשה, שלא מובילה לשום מקום. אני כן אומר, כי בשבילי זה לא ספוילר, כי היא לא סופרת שעוסקת בזה, שבסופו של דבר העונש כמובן של אסברי, זה שהוא נשאר בחיים. ובמובן הזה אני גם נפרדת, אני חייבת להגיד ברמה הכי אישית ואינטימית מפלנרי אוקונור, משום שבשבילי צלם, למרות הכל, ספר של הכרה בחיים.
כן.
הכרה בערך של החיים ובתקיפות של החיים ובכוח של החיים.
אצלך הבחירה בחיים עם ההיריון בסוף.
אצלי אני...
היא המתנה.
אולי אני תמימה יותר, אולי, כן. אולי החיים פחות יתחזרו אליי, אולי הם צריכים להתחזר אליי קצת יותר, אבל במקום הזה אנחנו קצת נפרדות.
אז בואי נשמע את פלנרי אוקונור.
אסברי שוכב במיטה, אמא שלו מביאה לו את הכומר. למחרת היום זייתה אמו בפניו החרבות משהו רוחני כמעט. הוא נראה כמו הילדים הגוססים שצריך להקדים למענם את חג המולד. את רואה איזה משפט של אישרה? הוא התיישב במיטה וציווה לשנות את מיקומם של כמה כיסאות והורה לה להסיר תמונה של בתולה כבולה לסלע, כי ידע שזה יגרום לישועי לחייך. הכומר הולך להגיע, אני אומרת לכם. הוא ביקש שיסלקו את כיסא הנדנדה הנוח, וכאשר סיימו, החדר על כתמי הרטיבות הקשים שבו דמה במקצת לטן נזירים. הוא הרגיש שזה יישא חן בעיני המבקר. כל הבוקר חיכה, נשא את עיניו ברוגז לתקרה, שם ריחפה בדריכות הציפור שנטיף הקרח במקורה, וחיכתה כביכול גם היא. אבל הכומר הגיע רק בשעת אחר צהריים מאוחרת, ברגע שאמו פתחה את הדלת, התחיל לרעום במבואה למטה, קול רם ולא ברור. ליבו של אסברי הלם בפראות. שנייה אחר כך נשמעו על המדרגות חריקות כבדות, וכמעט מיד לאחר מכן נכנסה אמו בארשת נוקשה, ובעקבותיה זקן כבד גוף שצעד בחדר ישר אליו, ולקח כיסא שעמד לצד המיטה והתיישב עליו. אני אהב פין מפרטגורי, אמר בקול לבבי. היו לו פנים אדומות וגדולות וזיפים נוקשים של שיער מאפיר, והוא היה עיוור בעינו האחת, אבל העין הטובה, כחולה וצלולה, התמקדה באסברי חדות. על המקטורן שלו היה כתם שומן. אז אתה רוצה לדבר עם כומר? אמר. מעשה חכם מאוד, איש מאיתנו אינו יודע את השעה שבה יזמן אותנו אליו אדוננו המבורך. אז הייתה את עינו הטובה אל אמו של אסברי ואמר, תודה, את יכולה להניח לנו עכשיו. גברת פוקסיס דקפה ולא משה ממקומה. הייתי רוצה לדבר עם האב פין לבדי, אמר אסברי. פתאום הרגיש שיש לו כאן בעל ברית, גם אם לא ציפה לכומר כזה. אמו הביטה בו בסלידה ויצא מהחדר. הוא ידע שלא תרחיק מעבר לסף. כל כך נחמד שבאת, אמר אסברי. המקום הזה משעמם להחריד. לאדם אינטליגנטי אין לי מי לדבר כאן. אני טועה, אבי. מה דעתך על ג'ויס? הכומר הרים את כיסאו ונדחק קרוב יותר למיטה. תצטרך לצעוק, אמר. אני עיוור בעין אחת וחרש באוזן אחת. מה דעתך על ג'ויס? שאל אסברי בקול רם יותר. ג'ויס? איזה ג'ויס? שאל הכומר. ג'יימס ג'ויס, אמר אסברי וצחק. הכומר נופף באוויר בידו ענקית כאילו לסלק יבחושים מטרידים. לא יצא לי לפגוש אותו, אמר. טוב, אתה אומר תפילות בוקר וערב? אני אעצור כאן.
אירוניה, הומור.
טירוף. תענוג, באמת, רוע טהור.
ועכשיו נלך אל מלך מלכי המלכים, יהושע כנז. נכון? יהושע כנז. את בוחרת ברומן השני שלו, האישה הגדולה מן החלומות, שכונה, בניינים, זה הרבה פעמים אצל כנז, יש בניינים, הרבה ספרים שלו, יש בניינים עם כל מיני שכנים, שמצד אחד מסתגרים מאחורי דלתות, מצד שני מציצים זה לזה, בספר הזה תרתי משמע דרך הנקב הזה, נקב ההצצה, מצד אחד רוצים שיראו אותם, מצד שני מפחדים שיראו אותם, הרבה מהם מהגרים, זרים אחד לשני, וכנז תמיד עם הנושא הזה של המבט, המבט הזה ש... תמיד יש בו קודם אלימות, ואולי רק אחר כך יש בו אהבה. והספר הזה מתחיל דווקא עם אישה קטנה. אישה נמוכה נכנסה לחדרו של שמוליק, החדר היה חשוך, מחניק וחם, זאת אשתו, התריסים היו מוגפים, וריח לא נעים עמד בחדר, אך שמוליק אהב את הריח הזה. הוא רואה את אשתו מלכה, אבל הוא מפנטז על אישה גדולה מן החלומות, ויש פה טשטוש מאוד גדול, בין פנטזיה למציאות, וגם פה יש אישה עיוורת, שכנה עיוורת רוזה, ויש פה רצח.
נכון. כאישה קוראת, את הספר הזה פגשתי בשנות הנעורים שלי, וזה אחד הספרים ששלחו אותי לכתוב. חד משמעית. זה, אין לתאר מה דברים עושים לך בנעורים. אין, לכל דבר יש מחיר. ואני במובן הזה מרגישה שאני חייבת לו חוב אדיר, פשוט אדיר. זה דבר אחד. אצל כנז, ראשית כל על המגה ריאליזם הזה שהמם אותי, היכולת התיאורית, הקיומית הזאת,
ההישרדותית. אמרת קודם רוע אצל אוקונור, וגם פה אכזריות.
יש, אבל דווקא...
אבל אני... שבליבה יש את החמלה והאהבה. כן, נכון, כן. אצלו זה אחרת.
אצל כנז זה אחרת לחלוטין. הדמויות האלה פשוט גמרו לי את הצורה. אין לי דרך אחרת לומר את זה בצורה יותר.
כל השכנים בבניין.
כל השכנים, ובמיוחד, במיוחד, במיוחד ההונגרי.
ההונגרי.
ההונגרי חיסל לי את הצורה.
שעובר לצד השני של השכונה, נכון? פעם בכמה ימים לבקר שם איזה בני זוג.
איזה בני זוג, אבל הוא בעצם פרש לגמלאות. כן. גם לפני כן לא היה לו כלום, והוא מת. הוא הולך למפעל, ושם הוא נשקע ומת. לא היה לו שום דבר. עכשיו, השורה הזאת, עד עכשיו אני חוזרת אליה, ואולי רק אותה אני אפילו אקריא. זה מצחיק, אבל בשבילי זה היה... אני זוכרת את זה, ויש מעט מאוד דברים שאתה זוכר ככה, שכאילו אני זוכרת את השורה הזאת כשורה שפשוט סובבה אותי. והשורה היא בפרק ג' ששם אנחנו פוגשים אותו לראשונה, וכך הוא פותח את הטקסט. האם יזיח ההונגרי את הווילון שליד מיטתו? זהו. ובאיזשהו מקום... זה כמו סוג המשפטים, את יודעת שאומרים תמיד כשמלמדים ספרות, שהפתיחה, המשפט הראשון הוא בעצם איזה סוג של DNA של כל הסיפור.
כן.
אז באמת לפעמים יש משפטים שסופר כותב בכניסה, שבאמת אתה יכול להרגיש את ה-DNA של כל הספר מתנקז אליו. וזה רגע כזה. עכשיו, בשבילי בגיל כל כך צעיר, נעורים, לקרוא משפט כזה, רמת ההתגייסות של כנז אל ההונגרי הזה ברגע הזה, הוציא אותי מדעתי. זאת אומרת, זה כאילו רמת אינטימיות וכאב שפצעו אותי. זה מצד אחד, ומצד שני, וזה גם נורא יפה, ובמובן הזה אני מרגישה שאני מאוד, שוב, לא משווה את עצמי, אני מאוד שותפה לו לדרך שלו, חברתי היקרה, יקרה, יקרה, נעמה צל, שנפטרה מסרטן לפני שנתיים.
והייתה חוקרת שלי.
והייתה סופרת נפלאה, לא זכתה.
נכון.
והדוקטורת שלה הוא על כנז.
הם דיברו בלשונם.
הם דיברו בלשונם. והיא מדברת על...
עשיתי את התוכנית על הספר הזה.
אז זהו, כן. נכון, 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 נכון. היא מדברת על האתיקה שלו.
נכון.
היא עמדה על נקודה שכל הזמן עמדה נגד עיניי, אבל לא הייתה לי שפה בשביל זה, עד שהיא לא אמרה. הרגע הזה שבו גם כנז לא נמצא 100% שם, כי הוא לא יודע הכל. כשדמויות עוברות לדבר בשפה אחרת, הוא לא מתרגם אותן.
נכון.
הוא לא יודע, הוא אומר, הם דיברו בלשונם, כן? כשחלון נסגר,
הוא לא יודע מה קורה,
הוא לא יודע מאחורי, מה קורה מאחורי,
מאחורי החלון, מאחורי, מאחורי הווילון.
הוא לא הכל יודע.
אני לא סופר כל יודע. זאת לא. הייתה העמדה האתית שלו. אין דבר כזה סופר כל
אז,
יודע.
לדבר הזה אני מאוד שותפה.
כן.
ובגלל זה אני גם אומרת לך, אני לא יודעת אם יחס בנתן שאין, ואני לא יודעת אם זה. אני לא יכולה להתחייב לך לדבר הזה, משום שיש דברים שאני לא יודעת. אני לא יודעת הכל. ושוב, גם זה, אני כל כך קרובה אליו, במובן הזה, שהוא לימד אותי מצד אחד להתבונן כל כך דק, כל כך דק על בן אדם, שאני כאילו נמצאת איתו על המיטה ושואלת את עצמי, להזיז את הווילון? או לא להזיז את הווילון, כן, what to be or not to be של שייקספיר. ומצד שני, אני לא יודעת עליו הכל. יש דברים שאני לא יודע, ואם הוא יסגור את הווילון עד הסוף, אני לא יכולה לכתוב עכשיו. אלה רגעים יקרים, 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 שהסופר הזה נתן לי. ונכון שהוא התפתח הלאה לספרות מופלאה, זה נכון. אבל בשבילי זה הספר, זה לא משנה, משום שהוא לימד אותי שם ברגע קריטי. וזה העניין גם של נעורים, כי זה נורא נורא חשוב מתי אתה פוגש סופר.
את הווילון, וכשהוא הולך לבקר את בני הזוג, שין, החברים שלו, הוא נזכר שוב במערכת נקבי ההצצה שבן הזוג שין ושכניהם. השכנים היו מציצים, לדברי ידידיו, בנקב שבדלתות דירותיהם. לראות אם הזוג שין יוצאים ובאים ולבדוק מי מבקר אצלם. ואילו הדוקטור שין ואשתו היו עומדים שעות ארוכות לפני נקב ההצצה של דלתם, לראות אם השכנים עורבים להם, ואם אנשים עולים בחדר המדרגות, אם מחליפים דברים. נמצא שרוב הזמן היו בני הזוג שין ושכניהם עומדים לפני הנקבים ורואים חדר מדרגות. ריק! שום דבר! איש לא ראה דבר. והם הוסיפו לעמוד ולהציץ ולא לראות כלום. אלוהים, כמה היה זה נורא. הנה המפתח של כנז. הספר הבא הרביעי שאת בוחרת, של הסופרת האירית קלר קיגן, ללכת בשדות הכחולים, יש פה נובלה, יש פה סיפורים קצרים. אירלנד הענייה, ילדה ששולחים אותה לחיות בבית אחר, כי להורים שלה אין כסף להחזיק אותה, ואיך האדמה מצילה אותה, ובכלל אולי איך האדמה מצילה את כל הגיבורים של הסיפורים שלה. הנה זה מתקרב גם לנתן שלך.
מאוד, מאוד. עכשיו שאנחנו מדברות, אם אתם חושבת שאמרת לי לבחור, הרי... מן הסתם כל אחד שאת מזמינה אותו אומר לך את זה שאי אפשר לבחור, ברור. ומה זה חמישה, ואני כבר התחלתי לכן להגיד את זה, כי זה כבר, זה בתוך, בתוך ההזמנה, ואת גם יודעת את זה מן הסתם. אבל פתאום, דרך השיחה איתך,
כן.
אני מבינה את הבחירה שלי. אמרתי, אני אבחר את הדברים שהיו לי קרובים מאוד, וזה וזה וזה, אבל אמרתי, פתאום שאני מדברת איתך, אני אומרת, זה עשור הנאורים, וזה כן, שנות ה-20, זה שנות ה-30, והגענו לשנות ה-40. אז קורה לי פחות ופחות שכשאני קוראת ספר, אני מרגישה אותו, את יודעת, שורט את האור שלי, נכנס לתוך הנחיריים שלי, מתחת לאור, בתוך הגוף, טרנספורמטיבי. לא רק בגלל הספרות, גם בגללי, בגלל שאני נשחקתי. למה אני אומרת את כל זה? כי כשפגשתי את ללכת בשדות הכחולים, משהו מזה, חזר אליי, חזר אליי בגדול, והרגשתי שאני עומדת מול ספרות מופלאה, פשוט מופלאה. אפרופו, מינורית לכאורה מאוד, שקטה מאוד, כאילו לא קורה בה כלום, קורה בה הרבה מאוד, ובשבילי זו המתנה הכי גדולה שמחברת אותי באמת לצלם, זה האופן שבו האדמה נפתחה לי. אני חושבת שבמובן הזה קיגן לימדה אותי משהו מאוד מאוד רחב על המרחב, שדיבר אליי גם בנקודת הזמן שהייתי בה.
כשהאדמה נפתחה, את גם מדברת על הקשר הזה בין האדמה לשמיים, ממש הסולם הזה, כמו מין סולם יעקב שמלאכים עולים ויורדים בו, שזה גם המעשה, גם הספרותי, התמטי וגם הלשוני, כי את גם עושה את זה בלשון, בצלם, ברומן שלך.
ממש, וזה מרגש מאוד לפגוש סופרת אירית, שהיא בערך בת גילך ובת זמנך, ועושה את הפעולה הזאת במרחב אחר, וזה נפתח לך. כל המרחבים, הכפר האירי הזה, השדות, הטבע, שהיא מתארת בצורה מהממת.
עם המיתולוגיה שלה, את עם המיתולוגיה שלך.
והמאבק הזה בין טבע לתרבות, שהיא מקיימת גם. אפרופו אחרי כל הרעים והקשים והכואבים, ולא שהיא לא נוגעת בדברים מורכבים מאוד, שאני לא רוצה לפתוח אותם כאן, אבל האופן שבו זה נפתח ליופי, נפתחו עיניי. זאת אומרת, היא פתחה את זה ליופי. אני אקריא ממש פסקה בשביל זה.
מאיזה סיפור זה?
זה סיפור שנקרא מתנת פרידה. יש פה מערכת סיפורים שגם מדברת אחת עם השנייה, כי הגיבורה היא בערך אותה גיבורה. וזה יום העזיבה של הגיבורה, של ה... של, כן, של גיבורת הסיפור הזה, את הכפר. היא נוסעת לניו יורק ללמוד עוד פעם. הנה התנועה הפוכה פה פה. וכמו שאצל פלנרי וקונור היה יחסים מורכבים בין בין להם, אז פה יש את הבת והאב, ואני לא ארחיב, אבל זה לא פשוט בכלל מה שקרה שם. ותנועת העזיבה, לא תנועת החזרה, אבל כשם שהחזרה היא לא באמת חזרה, העזיבה היא גם לא באמת עזיבה. וכשהיא עוברת, היא בעצם מגיעה לנמל תעופה, וזה רגע נגיד שהיא אומרת כך. זה הרגע שהיא נפרדת מאח שלה. בקרבת נמל התעופה מופיעים מטוסים בשמיים. יוג'ין, יוג'ין זה אח שלה, מכנה את המכונית ועוזר לך למצוא את הדלפק. אף אחד משניכם לא יודע מה לעשות בדיוק. מסתכלים בדרכון שלך, לוקחים את המזוודה ואומרים לך לאן ללכת. את נעמדת על מדרגות נאות שמבהילות אותך. הנה המפגש הראשוני שלה עם איזה משהו מתורבת,
כן.
כן, מדרגות נאות, אז זה מבהיל אותה. יש שם בית קפה ויוג'ין מנסה לשכנע אותך לאכול ארוחת בוקר, אבל את לא רוצה לאכול ולא להישאר ולאירוח לא לחברה. אחיך מחבק אותך, אף פעם לא חיבקו אותך ככה. כשהזיפים שלו מתחככים בפרצוף שלך, את נרתעת. סליחה, הוא אומר, זה בסדר. להתראות, אחות שלי. להתראות, יוג'ין. שמור על עצמך. תיזהרי מהכייסים בניו יורק. את לא יכולה לענות. תכתבי, הוא אומר במהירות, אל תשכחי לכתוב. אני לא אשכח. אל תדאג. את הולכת בתור אחרי נושאים אחרים ומשאירה אותו מאחור. הוא לא יאכל פה ארוחת בוקר, אין לו זמן. לא היה צורך שתמסרי את ההודעה. את יודעת שהוא ילחץ על הגז, יהיה בבית לפני שעת הצהריים, יטפל בכל החציר הרבה לפני השקיעה. אחר כך יהיה צורך לקצור, השעורה של החורף כבר מבשילה. בספטמבר תהיה עוד עבודה, חובות ישנים לאדמה. את יודעת שהוא לעולם לא יעזוב את השדות.
איזה משפט יפה, זה חובות ישנים לאדמה.
אנחנו,
האנשים חייבים לאדמה ולא היא חייבת לנו.
זה נכון מאוד. כן. וואו,
איזה יופי.
ויוג'ין אומר לרגע לפני שהוא הולך לעזוב. הוא לא יישאר שם. והיא יודעת שהוא לא יעזוב. אבל כשם שהיא יודעת שהוא לא יעזוב, באיזשהו אופן היא יודעת שגם היא לא תעזוב. ובאיזשהו אופן היא עוזבת. אבל האם היא באמת עוזבת? הסיפור נגמר כשהיא בתוך תא שירותים. אנחנו לא יודעים אם היא עלתה למטוס או לא. היא בוכה שם. זה מה שחשוב.
ונסיים עם אהבה. אהבה תפוח הזהב של דליה רביקוביץ'.
כן.
נסיים עם שיר. דיברת הרבה על שירה היום, נסיים עם משוררת.
מצאתי את השיר הזה בתוך הכתיבה, במהלך הכתיבה. אני יכולה לומר שאת יודעת, אני מרגישה שהם, בכלל, אם אני רגע חוזרת לצלם, כל ספר משאיר אחריו זנב, שאיתו את לא תמיד מודעת לו, אבל הוא נשאר, ואיתו את ממשיכה להתגלגל. יש איזה חוט פרום כזה של הבגד שנשאר בכוונה, במודע, לא במודע, יש משהו. ויש דברים שמתגלים לך. מה שהתגלה לי מאוד, אפרופו בעניין הזה של הגיל, זה שירת רחל, שפספסתי אותה לחלוטין. והתגלתה לי, יחד עם שולמית. בין השאר, כי פגשתי אותה בגיל הלא נכון, לחלוטין. לפחות בעבורי. אני בנעורים לא היה לי מה לעשות עם השירה הזאת. הייתה לי רחוקה מאוד, הבדידות הזאת לא הייתה מובנת לי לגמרי, לא הדיכאון הזה, לא העקרות, שום דבר.
שאת מצטטת אותה בתוך הדברים של שולמית.
היא הופיעה לי בצורה, מה שנקרא, הלסת נשמתה לי. אז זאת המתנה הכי גדולה שקיבלתי מצלם, שירת רחל. אבל אז זו אהבה חדשה. דליה רביקוביץ' זו אהבה ישנה. אני אקריא את כתמי אור. ובחומר הזה האפל נתבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול, ורחש בהם לא יעבור. והם כמו שמן המור, ניגרים וזולפים מן הפח. והם ניגרים כבשמים ורכה ושלווה תנועתם. ובחומר הזה, האפל, הם נקבים למבוע קטן, ויש בהם חן וחמדה שגועים ועוברים על גדותם. ובחומר הזה, האפל, נבעה מכרה של זהב, והחומר הזה, האפל, מגלה את מעמקיו, ויש אהבה נוגה בין האופל לבין הזהב. והם חבוקים ושלבים, ואין בהם קול ומשב, והאור מנטף ונושק את החומר הזה בשפתיו, והאופל הופך את גופו כבאר לחתמי הזהב. בחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול, ורחש בם לא יעבור, והם כמו שמן המור, ניגרים וזולפים מן הפח.
את מבינה שהשיר הזה מסכם את צלם.
לחלוטין. לכן בחרתי בך.
תודה, תודה, הסופרת עינת יקיר, הרומן שלך, צלם ראה אור בהוצאת כתר.
תודה רבה. תודה רבה.
תרוצו כולכם וכולכן לקרוא אותו. תודה רבה.
תודה.
אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.